אז אני בפעם הקודמת עשיתי איזשהו סיכום ככה שלאן שהגענו, לא סיימנו אותו, אני רוצה לסיים אותו עכשיו. אנחנו דיברנו על, על הדבר הזה של שעם ישראל מסתכל על העולם באספקלריה של קודש, מה זה אומר, על זה שזה בטבע של עם ישראל ככה. דיברנו על ההבדל בין סגולה לבחירה, שהרב קוק מזכיר באיגרת תקנה, פה הוא גם מזכיר את זה בקטן, דיברנו על המהר"ל, שגם מדבר על הנקודה הזאת, הרחבנו את זה. הנקודה, אני חושבת שכמעט האחרונה שאני רוצה רק להזכיר בסיכום של הדברים שבעצם כבר אמרנו, ואז אני רוצה שבעזרת השם נקרא ונתקדם קצת, זה הנקודה שבעצם כדי להצליח, וממש אני אגיד את זה בכמה משפטים, כי כן למדנו את זה, רק אני לא יודעת מי הייתה ומי לא, שכדי שנצליח באמת להסתכל באספקלריה המהירה של קודש, זה מאוד קשה. כי כאילו אנחנו לוקחים כביכול שני דברים מנוגדים, קודש וחול, ואנחנו רוצים ליצור בהם את החיבור הזה. וזה דבר שהוא לא פשוט, והחומר יש בו כמו איזשהו מגנט, זאת אומרת, יש בו איזה משהו שמאוד מאוד מושך, ומאוד קל לו להוריד אותנו אליו. ובשביל הקודש, הקודש גם מושך, אבל על הקודש אנחנו צריכים להתאמץ. על החומר פחות צריך להתאמץ, זה קורה מאליו, בגלל שאנחנו בתוך גוף, ובעולם הזה זה קורה מאליו. ועל הקודש אנחנו צריכים להחליט שאנחנו רוצים את זה, אנחנו צריכים להתאמץ עליו, לדאוג שזה יקרה, ואז לדאוג שגם יקרה החיבור, שזה לא יש, יש זמן שבו אני מתפללת ואני כולי בקודש, ויש זמן שאני במסיבה, בסדר? ושם אני כולי חול. לא, אני רוצה לחבר את זה, ואני רוצה שהמסיבה, אני לא רוצה שלא תהיה מסיבה ויהיה רק תפילה, אני לא רוצה שיהיה רק מסיבה ובלי תפילה, אבל ואני גם לא רוצה שיהיו את שניהם, אבל יש זמן שאני כזאת ויש זמן שאני כזאת. אני רוצה שהמסיבה כולה תהיה מושפעת מהתפילה, שהיא כולה תהיה על פי התפילה, שהיא כולה תהיה מכוונת התפילה, שהיא תהיה מחוברת לזה, שזה יהיה, שהם יהיו מחוברים אחד לשני, וזה דורש הרבה הרבה מאמץ. ובשביל שאני אצליח לעשות את זה, בשביל שאני אחליט שאני רוצה את זה, בשביל שאני אבחר בזה, בשביל שאני אצליח לעשות את זה, אני צריכה להתמלא בהרבה קודש. בהרבה קודש כדי שאני אצליח לעשות את החיבור הזה. ולהתמלא בהרבה קודש, לא מספיק אותם נקודות של חיבור בין הקודש לחול, אלא יש זמנים שאני צריכה להיות כולי בתוך קודש כדי להתמלא ברוח ממנו, על מנת שאני אוכל באמת אחר כך להשליט אותו, לחבר אותו וכו' לחול. ומה שאנחנו אמרנו, שזה בעצם הולך לפי כמה זמן שאני זקוקה לזה, פחות או יותר, גם אותו כמות זמן שאני בעצם מקדישה לרוח. מה הכוונה? במשך היום אני מתפללת. והתפילות, עושים עוד הרבה דברים של קודש, כן? אבל התפילה היא גם לימוד תורה. זה איזושהי הזדקקות שבאותו זמן אני כמעט ורק בקודש. אי אפשר באמת להיות לגמרי, כי בסוף אני כן בתוך גוף. אבל אני רובי וכולי בתוך המקום הזה של הקודש. ואז התפילה היא זאת שבעצם נותנת לי את הכוח, כשאני מתפללת בבוקר עוד לפני שאני עושה דברים אחרים, זה בעצם מזכיר לי מי אני, מה אני, מה הייעוד שלי, מה אני רוצה מעצמי. זה ממלא אותי בקודש, שכשאחרי התפילה אני אוכל, אני אעבוד, אני אעשה קניות, אני אעשה ניקיונות, אני לא יודעת מה, כל מיני דברים חומריים, אני אקרא ספר שהוא לא אוהב דווקא קודש. לא קודש, אני מתכוונת לו ספר תורני, בסדר? ספר קריאה. או לא משנה, כל דבר אחר שאני אעשה, יונהג על פי זה ויושפע מאותה רוח שקיבלתי בזמן התפילה. אחר כך בגלל זה באמצע היום יש עצירה לעוד תפילה, בסוף היום יש עוד תפילה, לקראת הלילה. ולשבוע... זה בנות שלא פה או מה? ולשבוע יש לי את השבת. אז כל הדיון של הקורונה...
אני
באמת שתקדיד
למשתקדיד. לא, לא, אני בטח
קורונה ויש... הנה, עכשיו יש לי. אולי בגלל שמקודם קשקשנו על קורונה, אז... כבר הרגישו נוח. בכל אופן, לשבוע יש לי את השבת, שפה אני צריכה כבר לשבוע שלם, זה לא סותר את זה שאני אמשיך גם להתפלל, כן, גם את התפילה. לשבוע שלם אני צריכה יממה של שבת, לא רק זמן תפילה, שזה דקות, גם אם זה שעה, או שעה ורבע, זה עדיין דקות. אני צריכה יממה שלמה, אבל זה לא רק יממה שלמה, אלא שגם השבת היא ניתוק יותר גדול מהחומר מאשר התפילה, בסדר? כי בתפילה, למשל, חשוך לי, ואני לא ראתה אותי עוד בסידור, אני יכולה למשל להדליק את האור, בסדר? בשבת לא, וכו'. זאת זאת אומרת, השבת היא זאת שבעצם נותנת לי את הכוח למשך השבוע. לכן היא ממלאה, שנייה, היא ממלאה אותי ביותר רוח וביותר קודש מאשר התפילה כדי שזה ייתן לי לשבוע. במשך השנה יש לנו את ראשי החודשים שהיום אנחנו פחות מנצלים אותם לצערנו. אנחנו לאט לאט מתקדמים בכיוון הזה, אבל בעיקרון פעם באמת אישה היה אסור לה לעשות מנחה בראש חודש ועוד. זה חג דרך אגב שניתן מתנה לאנשים, ראש חודש, אבל לא נרחיב על זה עכשיו את הדיבור. מותאם לנשים, התחדשות כמו הלבנה וכו' וכו'. בכל אופן, יש לי במשך השנה גם את שלושת הרגלים, ויש לי את ראש השנה ויום כיפור, שזה התעלות עוד הרבה יותר גדולה. יום כיפור זה בכלל התנתקות לגמרי מחיי החומר. ואז לשנים, זה מה שמביא לנו פה הרב, הרב בעצם לא, את כל ההדרגתיות הזאת, פה הרב לא מזכיר את כל ההדרגתיות הזאת. הוא מדבר עליה, אבל הוא לא מזכיר את כל הדברים האלה שאני הזכרתי פה. הוא מדבר על השבת ועל השמיטה. הוא בעצם רוצה להראות לנו שהשמיטה היא כמו השבת, אלא שהשבת ממלאת אותי לששת ימי השבוע האחרים, אז השמיטה היא שנה שלמה שאמורה למלא אותי לששת השנים הבאות. בסדר? היא כבר מתקנת את השנים. גם ההשפעה הקבוצתית או החברתית שלה היא יותר גדולה משבת. זאת אומרת, אם התפילה מרוממת אותי כיחיד, בסדר? אז השבת מרוממת אותי כיחיד, אבל גם קצת כמשפחה, אולי גם קצת כקהילה. והשמיטה מרוממת אותנו כעם שלם, היא יוצרת, אנחנו לא נרד כרגע, בהמשך אנחנו כן קצת יותר נדבר, על כל הפרטים של השמיטה, אבל היא בעצם יוצרת איזשהו שוויון חברתי, הזדמנות שווה לכל העם ביחד. מזכירה לנו שכל החומר שצברנו לעצמנו בעבודה, בכסף וכו', זה בעצם ניתן לנו מעט השם, ובעצם אנחנו צריכים לשתף בזה גם אחרים, ושלכל אחד יש את המקום שלו, וזה מנתק אותנו רגע מהמרדף הזה, כמו שהשבת מנתקת מהמרדף, בסדר? והיום אנחנו עוד יותר יכולים להכיר בזה, כי היום בששת ימי המעשה המרדף הוא עוד הרבה יותר גדול ממה שהיה פעם. מצד שני, דווקא להשיג פרנסה זה אפילו פעם היה יותר קשה, אבל היום כל המדיות והפלאפונים וכו', והעצירה הזאת של שבת עוצרת את כל זה, אז העצירה של שמיטה עוצרת את כל המרדף הכללי הזה ובעצם נותנת לנו, והיובל מתקן את הדורות. היובל זה כבר פעם ב-50 שנה וזה כבר מתקן את הדורות ונותן כוח לדורות. יובל זה שנתיים שמיטה, זה שנת שמיטה בשנה 49, ואז בשנה 50 זה יובל שזה שמיטה, בשנת יובל כל הלכות שמיטה נשמרות, ויש עוד כמה דברים נוספים של הבתים חוזרים לבעליהם, השדות ועוד כמה דברים. מה? אנחנו לא יודעים, איבדו את הספירה של היובל.
אין יובל?
לא, אין יובל. יובל גם תלוי בהרבה יותר דברים. לצערנו כרגע אין יובל. נכון? כשתהיה סנהדרין, כשישב רוב עם ישראל בארצו וכו', אז יפה לחדש את זה. זה את השבע שנים, יותר קל לשמור
עליהם. לא, אבל אז ממש תפסנו. כי יש 49 ועוד אחד.
איך הם יחדשו את זה הסנהדרין? על פי מה הם יקבעו? אני לא יודעת.
אני פשוט אומרת, השמיטה של עכשיו זה לא באמת
הספירה
שהייתה.
אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת לענות על זה. יכול להיות שזה כן נשמר וזה לא, אני לא יודעת לענות על זה.
אבל הספירות של 50, 50 זה לא מתחלק ב-7.
נכון, זה מה שאמרתי, שיובל...
וואו,
וואו,
זה מתפספס
לנו.
הבנתם
לנו? לא, אני לא
יודעת.
יובל,
יובל, יובל, יובל, יובל,
לא, 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 יש שהיא עצייה, אני חושבת. מתחילים מחדש לזכור.
נו. הבנתם? לא, זה תמיד מחזרת של 7
פלוס 1. אה, אני הבנתי את מה שאת אומרת.
כאילו, האחרון תשמונה.
הבנתי את מה שאת אומרת.
יותר 7.
אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת לענות על זה פעם ראשונה שאני חושבת על זה. שאלת את זה לחשיבה שלי, אני לא יודעת. אני לא יודעת להגיד לך בדיוק באיזה שלב. הרבה שנים. כן, כן, זה מהגלות. אני אגיד לך בדיוק באיזה שלב הגלות, אני לא יודעת לענות, אבל באיזשהו שלב. בכל אופן, בנות, בואו נחזור לנקודה שלנו. אז אני רוצה, בנות, אני רוצה לחזור. אני רוצה לחזור לנקודה שלנו. אני רוצה להוסיף עוד שתי נקודות לגבי העניין הזה, שבאמת בכל ההפסקות האלה אנחנו בעצם מתמלאים בכוח על מנת להצליח להסתכל על הכל בספקלרה המהירה של קודש ולרומם את כל החומר אל הרוח, לקדש אותו וכו'. שזה בעצם השבת השמיטה עושות לנו, אני רוצה להוסיף עוד שתי נקודות. נקודה אחת, שהדבר הראשון שיש לנו בהלכות של שבת ושל שמיטה, ויש כאלה שאפילו באים בטענות כביכול על זה, זה קודם כל מה אסור לעשות. ויש כאלה שנשארים שם, איזה קשה לשמור שבת, אסור, 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 אסור. אז כל האסור זה השלב הראשון, זה לא השלב המלא. ואנחנו, אבל הוא שלב הכרחי, כי הוא אסור מרע. כדי שאני אצליח להיות כולי בתוך קודש, אני צריכה קודם כל לעצור את כל החומר. אני צריכה להפסיק לעבוד, להפסיק לרדוף אחרי הכסף, להפסיק, 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 ואז אני פנויה לאותם מקומות שאני יכולה להתמלא. זה לא מספיק לי האסור הזה. עכשיו אני צריכה לעשות את העשה טוב, את הלהתמלא בקודש. אבל אני לא אצליח להתמלא בקודש הזה, כשאני עדיין עסוקה בכל הדברים האחרים, שהם לא רעים. עובדה ששת ימי מעשה אני עושה אותם. זה לא רע לעבוד לפרנסה, כן? זה לא רע לעבוד את האדמה, זה לא רע להתפרנס, זה לא רע הרבה דברים, זה לא רע. אבל כדי שאני אצליח להיות כולי בקודש, להתמלא עד כדי כך, אני צריכה לעצור את זה. כמו שאדם צריך לישון, בסדר? אדם זקוק לשינה. פיזית, אתה לא יכול בלי לישון. איזה בזבוז זמן זה שינה, בסדר? בעצם אתה לא עושה עם עצמך כאילו כלום. אז למה לישון? מה לעשות? ככה קדש בחוברות, אנחנו זקוקים למנוחה הזאת, על מנת שאני אוכל לחזור לזה. אז אותו דבר בשבת, אז האיסורים, אנחנו רגילים שמשהו שהוא אסור הוא כאילו לא טוב. זה לא נכון, הוא טוב. עכשיו בשביל להתמלא בזה, זה אסור לי. וזה, דרך אגב, אפשר את זה להשליך על כל, לגבי כל האיסורים. בסדר, סתם עכשיו עולה לי בראש איסורי נידה, בסדר? או כל מיני דברים אחרים. זה לא אסור, אסור, אסור. זה אסור על מנת שאני אתפלא לטוב החדש והגדול הזה, שכרגע את זה אני צריכה להפסיק, לא כי הוא רע, בסדר? אלא כי כדי להתמלא בדבר הזה, אני כרגע צריכה לעשות את העצירה הזאת. וזה בעצם מה שהשבת והשמיטה עושות לנו. וזה, כמובן, זה יצירה של הקדוש ברוך הוא שהוא נתן לנו את הדבר הזה, זה פה ההגדרה ככה של הרב. ועכשיו אני רוצה שנספיק לקרוא את הקטע הבא, אני לא עם הדפים בצורה שאצלכם, אז זה סגולת הארץ וסגולת האומה. יש לכם כותרת כזאת? לא, זה מתחיל ככה, הוא כשם שנאמר בשבת בראשית, שבת להשם. בסדר? בסדר? וכשם שנאמר בשבת בראשית, שבת להשם, כך נאמר בשביעית, שבת להשם. עד כאן, בכוונה אני עוצרת, למרות שבדרך כלל אנחנו כן רוצים לקרוא ככה פסקה ולא לעצור, עד כאן, זה בעצם מה שאמרנו. כשם שנאמר בשבת בראשית, שבת להשם, כך נאמר בשביעית, שבת להשם. זה כאילו זמן שאתה כאילו מתפנה לקדוש ברוך הוא. מה זה מתפנה לקדוש ברוך הוא? מתפנה לקדוש ברוך הוא שבך, החלק אלוקא ממעל שלך. אתה נותן לו מקום, אתה ממלא אותו, אתה מתמלא, כדי שזה יהיה נוכח בחיים שלך. ועכשיו יש לנו פה כביכול דבר חדש. סגולת הארץ וסגולת האומה מתאימות יחד. כשם שהאומה היא מיוחדת להתרוממות האלוקית במעמקי חייה, כך הארץ, ארץ השם, היא מכשירה את העם היושב עליה בנחלת עולמים, הבא בברית ובשבועה בביטחון נצח ישראל, המיוסד על הטבע האלוקי הקבוע במטבע ארץ חמדה נפלאה זו. המזווגת לעם זה אשר בחר לו יהיה לסגולתו. נשמת האומה והארץ יחדיו פועלות את יסוד הווייתן, תובעות את תפקידן, להוציא אל הפועל את הרגעת קדושתן בשנת שבתון. העם פועל בכוחו הנפשי על הארץ, זרע השם מתגלה על ידי השפעתו הרוחנית, והארץ פועלת על העם להכשיר את תכונתו לפי חפץ חיים אלוקיים שלמים בתבניתם. עכשיו בואו נחזור אחורה. פה יש לנו חידוש. הבנו שבעם ישראל יש חלק כל הקום ממעל, ושצריך לתת לו את המקום שלו, וכשאתה ממלא אותו ונותן לו את המקום שלו, אתה מצליח להשליט את זה גם על חיי החולין שלך, לא להתנתק מהם, אלא לרומם אותם וכו' וכו'. בסדר, הבנו את זה על האנושות, בסדר? על עם ישראל, על המיוחדות של עם ישראל. פה הרב אומר לנו, אותה מיוחדות שאנחנו מכירים בעם, יש בארץ. זה נקרא סגולת ארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל, בסדר? נסביר את זה לידי המשל, משל הכרם אצל רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. מי שמכירה את המשל, מוכר, נחזור עליו. רבי יהודה הלוי מסביר לכוזרי מה זה הדבר הזה של החיבור של עם ישראל לארץ ישראל, מה זו ארץ ישראל, הוא נותן לו משל. הוא אומר לו, אם אני רוצה עכשיו לגדל ענבים, אני רוצה שיהיו לי ענבים מאוד מאוד טובים, מה אני צריך בשביל שיהיו לי ענבים טובים? מה? מה אני צריך? איך? נכון, עוד לפני כן, את צודקת, אבל עוד לפני כן. זרע של ענבים, בסדר? וזרע טוב של ענבים, לא משהו שכבר לא שווה. בסדר, זרע טוב של ענבים, זה הדבר הראשון שאני צריך. אחר כך אני צריך קרקע, את אמרת טובה, אבל מה עוד? מתאימה. בסדר? מי שקצת מכיר בצמחים, אז לא כל צמח יכול לגדול בכל מקום, בטח לא בקלות. בסדר? יש צמח שצריך דווקא הרבה יובש, יש צמח שדווקא צריך חול, יש צמח שצריך עומק מאוד גדול. לא כל דבר מתאים לכל מקום, בסדר? הוא צריך אדמה מתאימה. למשל, לקרמים, הערים הם מקום טוב לקרמים, בסדר? לענבים. שם גודלים ענבים טובים, בהר, בסדר? אז צריך קרקע מתאימה. מה עוד? מים? בואו נלך עם זה צעד קדימה. מים יכולים לבוא גם מהשמיים, נכון? אבל מאיפה עוד? מה? ואיך זה יגיע? נתתי קרן?
מהשראה.
זאת אומרת, מעבודת האדם. נגדיר את זה ככה. זה נכון? זה כן, בסוף אנחנו תלויים בעיקר עם ישראל, תלוי בשמיים, והקדוש ברוך הוא בעניין גשמים. טוב, בואו נחזור לנושא שלנו. אני לא בטוחה שהנביאות הם מותפלים, אבל יש הרבה שמותפלים. בכל אופן, בנות, בואו נחזור למשל שלנו של הקרן. צריך את עבודת האדם, בסדר? אתה צריך לחרוש, לנטוע, לגזום את העשבים השוטים, להשקות אם לא הגיע מספיק גשם, או שזה לא מגיע לשם דווקא. בסדר? צריך את העבודה, ברור שצריך בסוף את עשיית הדשמל של הקדוש ברוך הוא, אבל בטבע צריך את עבודת האדם. אומר רבי יהודה הלוי, אותו דבר לגבי עם ישראל וארץ ישראל. אתה צריך קודם כל את עם ישראל, כדי להגיע לקרבת אלוקים וכו' וכו', לכל הדבר הגדול שאנחנו רוצים להגיע אליו, קודם כל צריך יהודי, זאת אומרת, צריך חלק אלוקו ממעל. זה הזרע. בסדר? הזרע של הענבים. אני רוצה ענבים, אני צריכה זרע של ענבים ולא של תפוזים, בסדר? אז זה החלק אלוקו ממעל שיש ביהודי, צריך את עם ישראל. האדמה המתאימה, אז עם ישראל זקוק לארץ ישראל, שעוד שנייה אני חוזרת לשם ומרחיבה, כי זו הנקודה שלנו. ובסוף צריך גם את העבודה. העבודה זה בעצם קיום תורה ומצוות. זה התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, איך לפעול בעולם הזה על מנת שנוכל להתחבר אליו, על מנת שנגיע לטוב. בסדר? זה העבודה. אומר רבי יהודה הלוי, ותדעו לכם, זה כלל בחיים, שאף פעם משל ונמשל הם לא בדיוק אותו דבר. ותמיד כשתנסו להוכיח לאנשים דברים, דרך משל, תמיד הם יגידו לכם, זה לא אותו דבר. תמיד. וזה נכון. זה אף פעם לא אותו דבר. זה עדיין לא אומר שאין לי מה ללמוד מזה. שום דבר הוא לא כמו השני. אז אומר רבי יהודה הלוי, מה ההבדל פה בין המשל לנמשל? שבמשל, כרם ענבים הוא זקוק לאדמת הר. אבל זה יכול להיות בערי יהודה, בערי שומרון, בערי הגליל, ואולי גם בערים, במקומות אחרים בעולם, בסדר? זקוק להר, אבל יש ערים בהרבה מקומות. ולעומת זאת, היהודי זקוק רק לארץ ישראל. הוא לא יכול באמת להוציא את כל הכוחות התמונים בו במקום אחר. הוא יכול איכשהו לשמר אותם. בנושא הקודם שלמדנו ביחד במדרשה, לא איתכם, שנים קודמות, הרחבנו, היה לנו איזה 10 שיעורים רק על הנושא הזה של מה בעצם יש בארץ ישראל. אנחנו, השנה של עובדות הקדמה לשבת הארץ פחות עושות את זה. אם יהיה צורך ורצון ויהיה לנו קצת זמן, אז אפשר קצת, כן. מה? לא הבנתי?
יש לנו רצון.
טוב. באמת להבין לעומק מה זו ארץ ישראל, מה הגודל שבה, מה עושה לנו הגודל שבה, בסדר? יש מה להרחיב בזה המון, וגם מה שאני לימדתי בשנים קודמות, שזה היה איזה 10 שיעורים על זה, זה עדיין טיפה בים, בסדר? אבל יש הרבה מה ללמוד, אבל אנחנו כרגע מדברות על רמת העיקרון. בארץ הזאת, אני אגיד את זה יותר חזק, לארץ הזאת יש חלק אלוקא ממעל. כמו שבכל יהודי יש חלק אלוקא ממעל, בארץ הזאת יש חלק אלוקא ממעל. האם זה שיהודי יש לו חלק אלוקא ממעל, זה אומר שאנשים אחרים, לא יהודים, לא נבראו בצלם אלוקים? הם כן נבראו בצלם אלוקים, אני אמרתי את זה פה כבר כמה פעמים. הקדוש ברוך הוא ברא אותם. הם נבראו בצלם אלוקים. ועדיין אין בהם חלק אלוקא ממעל, שזו דרגה אחת נוספת. האם שאר הארצות לא נבראו על ידי הקדוש ברוך הוא? בוודאי נבראו על ידי הקדוש ברוך הוא. בסדר, אפשר לעמוד מול פלא טבע בעולם, ולהגיד מה רבו מעשיך השם. לגמרי. זה של הקדוש ברוך הוא, זה לא יצא ממקום אחר, זה לא במקרה, כן? אבל את אותו חלק אלוקא ממעל, יש רק בארץ ישראל. את אותה קדושה עילאית יש רק בארץ ישראל. זה לא אומר שארץ אחרת היא רעה. היא לא רעה. פשוט אין בת המדרגה הגבוהה הזאת. אין בת הכישרון הזה. אין בת היכולת הזאת של לגדל את עם ישראל למקום של קרבת אלוקים. אין בה את זה. להבדיל, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל כמו שאדם מסוים, אין לו כישרון מוזיקלי. אז בגלל זה הוא פחות ממי שכן יש לו כישרון מוזיקלי? לא, הוא לא פחות. יש לו דברים אחרים. יש לו ייעוד אחר גם בהתאם. בסדר? כמו שבעל חיים, להבדיל, בסדר? אני לא אומרת שכל אותו דבר, לא באתי להגיד שעמים אחרים הם כמו בעלי חיים. אבל כמו שבעלי חיים, הם לא במדרגה של בני אדם, ואין לנו ציפייה שהם יהיו כמו בני אדם, ואנחנו לא חושבים שהם מסכנים שהם לא בני אדם. אנחנו גם לא בגלל זה חושבים שהם רעים, או שצריך להשמיד אותם, ממש לא, בסדר? אבל אין להם את היכולת הזאת, אותו דבר. אז כמו שעם ישראל יש לו חלק אלוקו ממעל, ושאר עמים נבראו בצלם אלוקים, ואין להם חלק אלוקו ממעל, ארץ ישראל יש לו חלק אלוקו ממעל, שאר הארצות הם גם נבראו לידי קדוש ברוך הוא, יש בהם הרבה טוב. את אותו חלק אלוקו ממעל אין בהם. זה אומר שהן לא מתאימות לעם ישראל. עם ישראל יכול רק בארץ ישראל, מתאים רק לארץ ישראל. בסדר? זה מתאים לזה. ארץ ישראל שנייה, ארץ ישראל לא מתאימה לעמים אחרים, זה לא אומר שעמים אחרים לא יכולים לגור בה. הם יכולים, לצערנו זה קורה, זה קרה, בסדר? אבל היא לא תוציא מעצמה את הכוחות שהיא יכולה אצל עמים אחרים, כי זה לא מותאם. היא לא תוציא את זה. וגם עם ישראל לא יצליח להגיע לאותה רמה שהוא יכול להגיע במקום אחר. ארץ ישראל, רק כשעם ישראל נמצא, אז היא מוציאה את הכוחות שלה מהכוח אל הפועל. עם ישראל, רק כשהוא בארץ ישראל, הוא יכול להוציא לגמרי את הכוחות שלו מהכוח אל הפועל. לא שבגלות הוא לא יכול בכלל להוציא, הוא יכול, אבל אין מה להשוות, הוא לא יכול להגיע לרמה העילאית במקום אחר. זה לא אומר שכשאנחנו בארץ ישראל אנחנו מיד מגיעים לרמה הזאת. צריך להתאמץ על זה, ולצערנו יש זמנים שאנחנו לא צריכים להגיע לזה במילואו, בסדר? אבל פה יש לנו את היכולת להגיע לזה במילואו. במקום אחר, גם אם נתאמץ, נגיע עד כאן, לא נגיע עד כאן. פה אנחנו יכולים להגיע עד כאן, רק לא תמיד אנחנו מגיעים, כי לא מוצאים את זה מהכוח אל הפועל. אני רוצה להגיד על הארץ, שרואים את זה גם בכמה מקומות בתורה, את החיים. חוץ מזה שבאופן עקרוני זה נאמר לנו, שרק ארץ ישראל מתאימה לנו, ואברהם נאמר לו, לך לך לארץ אשר אראך, וכתוב על זה בכל הפרשנים, שזו הארץ שעיני השם אלוקיך בה, וכו' וכו'. כל הדברים האלה. אבל גם בפרשת הבריאה, בספר בראשית, כתוב שהקדוש ברוך הוא ציווה את הארץ, מכירות את זה בטח, להוציא עץ פרי עושה פרי, והארץ חטאה ולא הוציאה את זה, אלא הוציאה עץ עושה פרי. אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, אפשר על זה שיעור בנפרד שלם, וזה דבר מדהים בפני עצמו ללמוד אותו לעומק. אבל רואים שיש פה איזושהי חיות לארץ. גם בעניין השמיטה, כתוב שהארץ צריכה לשבות, שהארץ זקוקה לשבת הזאת. גם כשעם ישראל לא עלינו חוטא ויוצא לגלות, כתוב שהארץ מקיאה אותנו, שהארץ כבר לא יכולה לשאת את החטאים שלנו. זאת אומרת, אנחנו, וזה מעט, יש עוד. אנחנו רואים שבאמת בארץ, אנחנו רגילים שהארץ, אדמה, זה משהו דומם. אנחנו רואים שיש איזושהי חיות בארץ, זה לא סתם דומם, כמו שנראה לנו. יש פה, נכון, זה לא חיות כמו של בני אדם, לא אמרתי, כן? אבל יש בה איזושהי חיות, יש בה קדושה. והדוגמה האחרונה, ואז אני אתן לך לשאול, הדוגמה האחרונה שאנחנו נרחיב אותה מאוד בנושא הגאולה, שבזמן הגאולה, מה הסימן גאולה הראשון שנאמר לנו? וכולכן מכירות את זה, למרות שצריך ללמוד את זה לעומק, אבל כולם מכירים את זה, זה כתוב בכל סניף, בכל צ'ופר, בכל לא יודעת מה. מה הסימן הראשון של הגאולה? צמיחה של מה? של פירות, שהארץ נותנת פירותיה. דרך אגב, אם הייתי שואלת אתכם, איך נראית, זה בספר יחזקאל, והגמרא מביאה את זה, וזה גם, דרך אגב, לא רק שם, זה גם בתורה בפרשת ניצבים, והגמרא מביאה את זה, הרב קוק מביא את זה פה ובעוד מקומות. אמרתי שבנושא של הגאולה נראה את זה בצורה יותר מדויקת. ודרך אגב, אם בסוגריים אני אומרת, אם הייתי שואלת אתכם איך נראית גאולה, בלי, תמחקו את כל מה שאנחנו יודעים, אז לא נראה לי שמהדברים הראשונים שהיינו אומרים זה שהארץ נותנת פירותיה. היינו אומרים דברים יותר שברוח, נכון? ברוח, במוסר, בנשמה, ובצדק, בסדר? דבר ראשון זה פירות? מה זה פירות? פירות זה דבר מאוד גשמי. למה אני צריכה פירות? כדי לאכול. כי הגוף שלי לא יכול בלי אוכל, נכון? מה זה אוכל? אוכל זה אפילו דבר שמשותף לי ולבהמה. כן? לי ולחיה. זה כאילו אחת המדרגות הכי לא רעות, ממש לא, זה לא רע לאכול, כן? אבל זה אחת מהמדרגות המאוד ראשוניות. מאוד ראשוניות, מאוד גשמיות לאכול. וזה הסימן הראשון של הגאולה שהארץ נותנת פירותיה, סימן שבפירות ארץ ישראל יש קדושה מאוד גדולה, בשבעת המינים יש קדושה מאוד גדולה. כשאנחנו אוכלים תמר, אנחנו יכולים לכוון, לספוג את כל הקדושה של ארץ ישראל, ואת כל מה שהתמר מסמלת וכו' וכו', ואפשר לקבל את זה ממנה. דרך אגב, שמיטה וכל שאר המצוות הקלויות בארץ, זה באמת רק על פירות ארץ ישראל, כל המצוות האלה. כמעט כולן, זה מה זה? מצוות הקלויות בארץ זה בוודאי, תלויות בארץ, כי שמן כן הן, כן? זה רק פה אתה מקיים את זה. והקדושה, וזה רק מוכיח את מה שאמרנו קודם, שאצל עם ישראל זה באספקלרה של קודש. זאת אומרת, גם המקום הכאילו הכי בסיסי, הכי נמוך של אוכל, גם הוא מתעלה לרמת קדושה. וזה אחד הסימנים, דרך אגב, גם כלפי הגויים, לגלות, שהארץ שומרת אמונים לעם ישראל ולא נותנת את פירותיה לגויים. היא לא נותנת לגויים את פירותיה. שנייה ורק, נכון, ורק שבסיני ראו את זה הרבה פעמים, ובכל ספרות הנושאים על כל תקופת הגלות. ורק שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, ארץ ישראל נותנת לו פירותיה. זה כאילו הדבר הכי גשמי והכי מסמל ראשוני את הגאולה. בסדר? הדבר הכי רוחני. וזה הנקודה בעצם של הפסקה הזאת שקראנו. בסדר? שהארץ פועלת על העם והעם פועל על הארץ, והארץ רוצה להוציא את קדושתה בשנת שבתון, והעם רוצה, ואנחנו פועלים אחד על השני, כשאנחנו שומרים מצוות הקלויות בארץ, כשאנחנו שומרים שמיטה, אנחנו פועלים קדושה על הארץ, והארץ פועלת קדושה עלינו. בסדר? אנחנו תלויים אחד בשני, מחוברים אחד לשני, ומתאימים אחד לשני. אותו חלק אלו כמימן שיש גם בארץ וגם בעם ישראל. ועכשיו תשאלי.
מה זה